Ma pilulo?
Besaba. Sav.
Sav, כן. סב.
סב.
סב. סב. סב. סב. סב. ואפילו
ואפילו כולנו חכמים.
אפילו.
טוב.
אפילו.
כתוב, ואפילו כולנו חכמים, כולנו כולנו לבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. כן. אז מה כתוב כאן? חכמים, נבונים, זקנים ויודעים את התורה. ארבע מדרגות. אז הוא מסביר. ואפילו כולנו חכמים, נקט ארבעה דברים. כי הידיעה נקנית בארבעה דברים אלו. עם מושכלות ראשונות. כמו שיודע האדם או ידע האדם ששני הפכים לא יתקבצו בדבר אחד בעת אחד. זאת אומרת, זה נקרא מושכל ראשון. מושכל ראשון זה אקסיומה. אקסיומות, אקסיומות, אקסיומה. זה נקרא מושכל ראשון. למשל, כמו שאדם יודע ששני דברים שהם הפוכים אחד מהשני לא יהיו בדבר אחד. כן, הוא נותן דוגמה אחרת. כמו שכל אחד מבין שהשלם גדול מהחלק. כן? דבר שלם גדול מחלק. או נותן עוד דוגמה, וכן כל דבר, אומר, כל דבר שהוא בגדר מושכל ראשון נקרא חוכמה. מה?
על איזה דברים הוא מדבר?
לא, הוא אומר, הוא רוצה, כן, כתוב, אפילו כולנו חכמים, כולנו לבונים, כולנו זקנים, וכולנו יודעים את התורה. אז הוא אומר, יש פה ארבע מדרגות: חוכמה, בינה, זקנה ודעת, ידיעה. זה ארבע מדרגות, כן? אז הוא אומר, ארבעת המדרגות האלה נדרשות, כן? הידיעה נקנית בארבע מדרגות. ידיעה, כל ידיעה, נקנית בארבע מדרגות. עכשיו הוא אומר, המדרגה הראשונה זה המושכלות הראשונים. הוא אומר, מה זה חוכמה? חוכמה זה המושכלות הראשונים, האקסיומות, כן? שאדם מקבל אותם כהנחת יסוד, כן? זה לא דבר, זאת אומרת, הנחות היסוד שעליהם אפשר אחר כך לבנות בניינים נוספים. מהם אתה יוצא, אבל הם הבסיס. זה מה שהוא אומר. הוא נותן שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה לאקסיומה זה ששני הפכים לא יתקבצו בדבר אחד בזמן אחד, כן? או אקסיומה שנייה שהכל גדול מן החלק. שתי דוגמאות. וכן כל דבר שהוא שכל ראשון זה נקרא חוכמה. השני הם מושכלות שניות. מה זה נקרא מושכל שני? אז הוא אומר, מה שידע האדם דבר, הוא מוציא דבר מתוך דבר. מי נקרא נבון? נבון זה נקרא אדם שמבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, על בסיס המושכל הראשון, המושכלות הראשונות, הוא עכשיו בונה בניין, כן? אז הוא אומר, מושכל שני זה בניין שנבנה על סמך המושכלות הראשונים. אז זה מה שהוא אומר, השני הם מושכלות שניות, מה שידע האדם דבר, הוא מוציא דבר, ידע האדם דבר, הכוונה, אדם קיבל, כן, הניח הנחה ראשונה, ועל גבי אותה הנחה, כן, הוא הוציא דבר, הבין דבר מתוך דבר. זה נקרא נבון. כמו שאמרו חכמים, זה ביטוי בגמרא, איזה הוא נבון המבין דבר מתוך דבר, והם המושכלות השניות. עכשיו, הידיעה השלישית, מה שיקנה האדם על ידי ניסיון. יש ביטוי, אין חכם כבעל ניסיון. כן? מה זה ניסיון? הגמרא אומרת למשל, והדרת פני זקן, אז יש חובה לקום מפני, מה, מי זה זקן? זה שקנה חוכמה. הגמרא אומרת, רבי יוחנן היה קם לפני זקני המאה הארצות. למה? דקמה ארפת כהו דעדו עליו. זאת אומרת, גם אדם שהוא עם הארץ אבל הוא זקן, יש לו את הניסיון של החיים, וזה גם כן חוכמה. כן? הניסיון של החיים עבר עליו הרבה, הוא ראה הרבה דברים, והניסיון נותן לאדם ערך. אז זה הוא אומר, זה הדבר השלישי. הידיעה השלישית, מה שיקנה האדם על ידי ניסיון, שניסה פעמים הרבה, כאשר עשה דבר פלוני, הרא כך, וכאשר אכל עשב פלוני, היה מחמם לו, וכאשר אכל עשב פלוני, היה מקרר לו, וזה נקרא בעל ניסיון, שקנה הידיעה מכוח הניסיון, ודבר זה הוא בזקנים, שבשביל זקנתם קנו הדברים ועמדו עליהם, כי ניסיון צריך זמן רב, עד שעומד עליו מכוח ניסיון. ניסיון זה, זה, זה תלוי בזמן. לכן דווקא זקן יש לו ניסיון, אדם צעיר אין לו ניסיון, כי עדיין לא עבר עליו מספיק, הוא לא חווה מספיק התרחשויות שהגיע, שיכול על פיהם או מכוחם להגיע למסקנות. יש דברים מסוימים, אבל ודאי וודאי שזקן יש לו יותר ניסיון מאשר צעיר, זה בלי ספק. אדם זקן יש לו יותר ניסיון מאדם צעיר, כן? וזה ידוע עד שאין צריך לבאר, לפיכך בעל ניסיון הוא הזקן. ויש ידיעה נקנית מת... אז עוד פעם, אז הוא חילק: חוכמה מושכלות ראשונים, בינה מושכלות, שלום, מושכלות שניים, זקנה ניסיון, חוכמה שנקנתה מכוח ניסיון. עכשיו הנקודה הרביעית, הידיעה. מה זה הידיעה? יש ידיעה נקנית מצד המקובלות, שמקובל אצלו מפי איש נאמן, ועליו סומך זאת הידיעה. זאת אומרת, יש דברים, חוכמות, חוכמה שאדם קונה מכוח הקבלה. זאת אומרת, הוא קיבל מאדם אחר, מאדם שייך דור שעבר, שמסר לו את מה שמקובל אצלו. זה ידיעה שנקנית מכוח הקבלה. קבלה, לא הקבלה מה שאנחנו קוראים קבלה, אלא קבלה היא מה שאדם קיבל, חוכמה שאדם קיבל, כן? חוכמה שאדם קיבל. אז יש ידיעה נקנית מצד המקובלות שמקובל אצלו מפני, הוא מדגיש, מפי איש נאמן, ועליו סומך זאת הידיעה, וזה קונה מצד התורה. זאת אומרת, החוכמה הזאת שנקנית מצד התורה היא נקראת חוכמה שבאה מצד הקבלה, כי מאמינו בדברי משה רבינו אשר נקרא נאמן של הקדוש ברוך הוא, כן? אז עוד פעם, אז ארבעה סוגי ידיעה: מושכל ראשון, מושכל שני, מה שנבנה על בסיס המושכלות הראשונים, כן? זה נבון, זה מתוך, זה מתוך בניין על גבי המושכלות הראשונים, זקנה, ניסיון, וחוכמה שבנויה על קבלה מפי איש נאמן, שזה, כמו שהוא אומר, חוכמת התורה. אנחנו מקבלים ממשה רבינו, שהוא אדם נאמן, ממנו אנחנו מקבלים חוכמה, אבל החוכמה שאנחנו מקבלים ממנו זה לא חוכמה שאנחנו בנינו, זה חוכמה שפשוט אתה מקבל, זכית לקבל, אם אדם זוכה. כן. עכשיו הוא אומר, והיה מקום לטעון שיש עוד סוג, יש עוד סוג של ידיעה. אז הוא אומר, ואף על גב שיש ידיעה עוד נקנית מן המוחשות, כמו שהוא רואה האש שורפת. זאת אומרת, האמת היא לא כך ברור. זאת אומרת, הוא אומר, לכאורה זה גם כן ניסיון, אבל זה ניסיון לא מסכנים, אלא ניסיון שהאדם עצמו, נכון, אולי הוא עצמו יגיד. אז הוא שואל, ואף על גב שיש ידיעה נקנית, האמת היא שזה ניסיון שאתה חווית. כל אדם יודע שיש מחממת, למה? כי הוא ראה, הוא חש שהאש מחממת. אז הוא אומר, ואף על גב שיש ידיעה עוד נקנית מן המוחשות, כמו שהוא רואה האש שורף, אבל אין זאת הידיעה יש במעלה, כי היא פחותה מהכל. זאת אומרת, מעניין, הוא אומר, הידיעה הזאת בכלל לא מוגדרת כידיעה שיש במעלה, היא במדרגה הפחותה מכל הידיעות האחרות שהזכרנו.
אולי הוא מתכוון דווקא כאן למזיקים, כאילו דברים שהם שייכים לאינסטינקט של האדם.
אוי, הנה הוא אומר, זה גם בהמה רואה. בהמה יכולה לחוש שיש דבר שמחמם ויש דבר שמקרר, גם בעלך יודע את זה, כן? אבל מדרגת הידיעה ששייכת באופן מיוחד לאדם, כן? המדרגה שיש בהם מעלת האדם, הם אלו ארבעת המדרגות שיש בהם מעלה. לכן אומר בעל ההגדה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים וכולנו יודעים את התורה, זכר ארבעה דברים, כמו שאמרנו, חכמים, נבונים, זקנים ויודע התורה, כנגד ארבע מדרגות שנקנית בהם הידיעה. כן? ועוד דע, כי זכר ארבעה דברים כנגד ארבע מדרגות שיש אל הידיעה. וזה, כי כאשר הוא משיג בנמצאות נקרא זה חוכמה. כן? כאשר הוא משיג בנמצאות, זאת אומרת אדם שמכיר את המציאות, מכיר את מה שנמצא בעולם הזה, התבונן על המציאות, על העולם הזה, והוא מכיר את, מכיר את, דברים, את הדברים שיש פה, עד כמה שהוא מכיר. אז הוא אומר, כי כאשר הוא משיג בנמצאות נקרא זה חוכמה, אבל מפני שההשגה הזאת נסמכת אל הגשמים שמהם קונה הידיעה, אין זאת הידיעה נקייה ומופשטת מן החומר לגמרי, בעבור שנסמכת ידיעה זאת אל החומרים והם הנמצאים הגמיים. זאת אומרת, המדרגה הראשונה, הוא אומר, היא ההכרה של האדם במציאות. מה זה הכרה של האדם במציאות? מה שאדם זוכה להכיר ממה שיש בעולם. הידיעה הזאת, הוא אומר, היא במדרגה הנמוכה ביותר מהידיעות שדיברנו עליהן. מדוע? משום שהיא ידיעה שעוסקת במציאות החומרית. כן, האדם מכיר, באמת יש לו באמת, הוא הצליח באמצעות המגע שלו, באמת, או המגע השכלי שלו עם המציאות, להכיר כל מיני דברים שייכים אל המציאות, אבל ההכרה של אותם הדברים, כיוון שהדברים האלה הם דברים מציאותיים, דברים גשמיים, דברים חומריים, אז הוא אומר, אין זאת הידיעה אז נגיד זה אולי לפני כן, וזה כי כאשר הוא משיג בנמצאות נקרא זה חוכמה, אבל מפני שההשגה הזאת נסמכת, למה היא שייכת? אל הגשמים, גשמים הכוונה דברים חומריים, גשם, שמהם קונה הידיעה, אין זאת הידיעה נקייה ומופשטת מן החומר לגמרי, בעבור שנסמכת ידיעה זו אל הדברים החומריים והם הנמצאים הגשמיים. אז זה הידיעה בדרגה הנמרה. אחרי זה הוא עובר, אבל המושכלות השניות בעבור שהוא
הוא תיאר את את המושכל הראשון?
לא, המושכל הראשון זה הדוגמאות שנתנו, הדוגמאות שנתן. אבל עכשיו הוא אומר, יש
הגשמי ביותר,
אומר, כי זכר ארבעה דברים כנגד ארבע מדרגות שיש לידיעה. מדרגה ראשונה זה הכרת המציאות. הכרת המציאות, הוא אומר, זה המדרגה הנמוכה ביותר. מדוע? משום שהיא נסמכת אל הדברים החומריים. אבל המושכלות השניות, בעבור שהוא יקנה אותם מן המושכלות הראשונות, הן נקיות יותר מן החומר, שהרי בהשגתם אינם נסמכים אל החומר מבחוץ, ומכל מקום גם זה לא מופשט ונקי לגמרי, בעבור שהוא נסמך אל המושכלות הראשונות שנקנו מן הגשמים הנמצאים בחוץ. זאת אומרת, הוא אומר, אמרנו, מה זה נבונים? מה זה נקרא נבון? נבון זה מבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, ישנם מושכלות ראשונות שאדם נפגש איתם במציאות, כן? ועל בסיס המושכלות האלה הוא הוציא מסקנות שהם כביכול בניין שהוא נבנה, בנה בשכלו על גבי המושכלות הראשונות. אז הוא אומר, מבחינה מסוימת הבניין הזה זה כבר בניין שנבנה על גבי המושכל הראשון, אבל כיוון שהוא נבנה על גבי המושכל הראשון, והמושכל הראשון שייך לחומר, שייך אל הדברים, אל המציאות, כן? אז ממילא, מבחינה מסוימת זה במעלה יותר גבוהה מהמושכל הראשון. למה? משום שהוא פחות קשור אל החומר. זה כבר בניין שאני בניתי על גבי התבנית המציאותית, היסוד המציאותי החומרי. על גביו בניתי עכשיו בניין. אבל כיוון שבסופו של דבר זה בניין שנבנה על גבי דבר ששייך לחומר, גם הוא לא נקי לגמרי מן החומר. זה מה שהוא אומר. כן? אז נקרא את זה עוד פעם. מכל מקום, גם זה אינו מופשט ונקי לגמרי, בעבור שנשמח אל המושכלות הראשונות שנקנו מן הגשמים הנמצאים בחוץ. אבל כאשר יגיע האדם לעת הזקנה, שאז, זאת אומרת, אנחנו אמרנו, הדבר השלישי, אפילו כולנו זקנים. מה המעלה של הזקן? המעלה של הזקן זה הניסיון שלו. כן? ועבר עליו הרבה. הוא הכיר, זאת אומרת, יש לו ניסיון, ניסיון, מה שנקרא ניסיון חיים. זה מעלת הזקן. אז הוא אומר, אבל זה לא סתם ניסיון חיים. כן? אבל כאשר יגיע האדם לעת הזקנה, שאז הכוחות הגשמיים הם קלים ונפסדים, יכול שאדם יזקן, אז גם הכוח הגשמי שלו הולך ונעשה חלש יחסית למה שהיה לפני כן. אז יתחדש בשכל להשיג דברים בשכלים הנפרדים ובמעלה הראשונה דברים. הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר זקן, האמת היא שלא כל, לא כל, לא כל זקן, אבל זה נכון, אבל הרבה זקנים, כיוון שאדם העובדה שהאדם נעשה מבחינה חומרית, כן, חלש יחסית למה שהיה בימים הראשונים, כן, נותנת לו אפשרות להסתכל על דברים בצורה הרבה יותר מופשטת. זאת אומרת, לראות את הדברים בעומק יותר. לא, לא, לא בצד ה, בצד ה, ב, 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 בצד החומרי שלהם, אלא גם מה מסתתר אחרי החומר, או מתחת לחומר, כן? אז הוא אומר, זאת אומרת, יש מעלה לזקן גם, זאת אומרת, הוא רוצה לומר, יש ניתוח של מציאות, או ניתוח של אירועים אפילו, כן? שאדם מסוגל לראות בעין יותר מופשטת, פחות חומרית ופחות גשמית ויותר רוחנית, יותר מופשטת, דווקא בימי הזקנה. מדוע? משום שבימי הזקנה הוא פחות קשור אל החומר, החומר כבר נחלש, זה מה שהוא אומר. אבל כאשר יגיע האדם לעת הזקנה, שאז הכוחות הגשמיים הם קלים ונפסדים, אז יתחדש בשכל להשיג דברים בשכלים הנפרדים ובמעלה הראשונה דברים אשר אינם נסמכים אל החומר כלל. ודבר זה מיוחד דווקא בימי הזקנה, בעבור שהכוחות הגשמיים קלים ונפסדים, אז מתחדש לו שכל להשיג דברים שהם יותר שכליים, שכליים לגמרי הוא קורא להם. וזהו שאמרו במסכת אבות, הלומד מן הילדים למה הוא דומה, לאוכל ענבים כהות ושותה יין מגיתו. אבל הלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן. זאת אומרת, הלומד מן הילדים דומה לאוכל ענבים כאות, כאות הכוונה בוסר, שעדיין לא הבשילו לגמרי, כן? ושותה יין מגיתו, יין מגיתו זה מיץ ענבים, זה לא יין, כן? אבל הלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות, ענבים שהם כבר בשלים, ושותה יין ישן. פירוש, אז הוא מסביר. מה ההבדל? מה ההבדל? אז הוא אומר, על פי היסוד שהוא ישימו, כי חוכמת הילדים נטבעת בחומר, לפיכך הוא דומה לאוכל ענבים כאות שאין הטעם מתבשל, עדיין אין בהם את הטעם הטוב, וטעם הענבים עדיין מוטבע בחומר העיניו. וכן כמו מי ששותה יין חדש שעדיין היין מעורב בשמרים, כך חוכמתם של הילדים אין חוכמתם נבדלת מן הגוף אבל מוטבעת בגוף. אבל הלומד מן הזקנים, מפני שחוכמתם נבדלת, הוא דומה לאוכל ענבים בשולות, שמחמת שנתבשל הענב הטעם נבדל מן הגוף של הענב, וכן היין הישן כבר נבדל מן השמרים והוא נעשה צלול וזר. כך חוכמתם של זקנים מובדלת וצלולה מן אחירות הגוף. לפירך אמרו, אפילו כולנו זקנים נגד השכל באדם בסוף ימיו. וכמו שאמרו חכמים, תלמידי חכמים, יש ביטוי ב, כן, כל זמן שמזקינים חוכמתם מתווספת. כך אומרת הגמרא, תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים, ככל שתלמיד חכם נעשה יותר זקן, חוכמתו מתווספת, נוספת לו חוכמה. ועל אילו שלושה דברים, אז אמרנו כך, מושכל ראשון, מושכלות שניים, כמו שהוא הסביר, זקנה, שזה ניסיון, ניסיון החיים, ועל אילו שלושה דברים יש מדרגה יותר חשובה, והיא ידיעת תורה, שהיא מפי השם יתברך על ידי נביאו, והיא יותר נבדלת מכל ההשגות שבעולם, שאין ספק כי השכל הנאצל מחמת שזה השכל מתייחס אל האדם שהוא קניינו, אין השגתו בדברים שיש בהם פשיטות גמור, והם רחוקים לגמרי מעניין החומרי, ולא היה אפשר להשיג אותם האדם שהוא בחומר. אבל התורה שהיא מהשם, כמו שהפסוק אומר, אמרות השם אמרות טהורות, מזוקקות שבעתיים מכל חומר. זאת אומרת, התורה יש בה, היא כולה רוחנית. זאת אומרת, יכול להיות שהיא עוסקת בעניינים חומריים, אבל המסרים שהתורה מוסרת הם מסרים רוחניים. אז מה הוא אומר? הוא אומר, כאן כשאתה נפגש עם התורה, כן, אתה מקבל את התורה, כמו שהוא הסביר קודם, שהמדרגה של התורה היא מדרגה שאדם מקבל, זה הקבלה, כן, זה חוכמה שיש לו כתוצאה מזה שהוא מקבל את התורה. התורה היא שכלית לגמרי, זה מה שהוא אומר. נמצא כי ההשגות הן ארבע, החוכמה והוא שכל בלבד. נמצא כי ההשגות הן ארבע, מה הוא מתכוון? המשפט הזה צריך לסבר. נמצא כי ההשגות הן ארבע, החוכמה והוא שכל בלבד, וכנגד זה אמרו אפילו כולנו חכמים, ושכל נקנה, אשר הוא נקנה מן השכל הראשון, והוא יותר פשוט. רגע, הוא כנגד זה,
זה בינה.
כן, הוא חוזר על אותם
ארבע הדברים שהוא אמר קודם.
כן, כנגד מה שבא להגדה.
החוכמה והוא שכל. הוא מדבר, נמצא כי ההשגות הן ארבע.
הוא מביא להגביל את ה...
כן, כן, ההשגה הראשונה, זה המושכל הראשון, כן? כנגד זה אמרו אפילו כולנו חכמים, ושכל נקנה אשר הוא נקנה מן השכל הראשון והוא יותר פשוט, כמו שאמרנו. הדרגה השנייה זה המושכלות השניים, שזה שכל על, מתוך או על גבי השכל הראשון, כנגד זה אמרו כולנו נבונים, כמו שאמרו נבון המוציא דבר מתוך דבר. ועוד על זה נקרא בפי המעיינים שכל נאצל.
מי הם המעיינים?
על האדם בעת זקנתו. מה?
מעיינים? מי הם?
מעיינים זה אנשים שמתעסקים ב... כן, כל מי שמעיין, כן? ששכל נאצל על האדם בעת זקנתו, כאשר נחלש כוח הגוף בעת הזקנה והוא יותר נבדל ופשוט, וכנגד זה אמרו ואפילו כולנו זקנים. הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם. כנגד הרביעי אמר כולנו יודעים את התורה, שהיא יותר מכל, בעבור שהיא מהשם נותן התורה והחוכמה. כך יש לפרש לפי הגרסה שלנו, אומר המהר"ל, בהגדה. אמנם הגרסה כאשר מצאתי גרסה אחרת בהגדה, שהיא לא כמו הגרסה הזאת, אלא מה כתוב? ואפילו כולנו חכמים, ואפילו כולנו נבונים, ואפילו כולנו יודעים את התורה. לא כתוב אפילו כולנו זקנים, ולא גרסינן ואפילו כולנו זקנים. אומר המהר"ל, וזאת הגרסה האמיתית, בוודאי נקט שלושה דברים שאמר הכתוב, כן, פרשת השבוע, שאמר הכתוב אצל בצלאל. כתוב, מה כתוב שם? ועמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, כך כתוב, כן? אז חוכמה, מה שאנחנו אומרים בתפילה, חוכמה, בינה ודעת, זה שלוש מדרגות.
חבד.
חוכמה, בינה ודעת, כן? כי החוכמה זה האדם המשיג את הדברים הנמצאים בלבד, וזהו חכם. אמנם זה שיודע על בסיס מה שהוא השיג בדברים הנמצאים, הוא יודע לבנות דבר מתוך דבר, זה נקרא תבונה כאשר ידוע. אמנם הדעת, נו, אז מה זה הדעת? אז הוא אומר, הדעת היא הידיעה של אמיתת הדברים, כל אחד בגדרו, זה נקרא דעת. נקרא דעת. ולפיכך אמר כאן, אז עוד פעם, חוכמה זה הכרת הנמצאות. הבינה זה היכולת על בסיס ההכרה הזאת לבנות דבר, להוציא דבר מתוך דבר. והדעת, הוא אומר, זה ידיעת הדברים, כל אחד בגדרו, על אמיתתם. היודע אמיתת הדברים, כל אחד בגדרו, זה נקרא דעת. ולפיכך אמר כאן, ואפילו, האמת היא שאנחנו אומרים שמה זה נקרא דעת? דעת זה, זאת אומרת, גם כשאדם החכים, הוא מכיר מציאות, ואפילו לא רק שהוא מכיר את המציאות, הוא גם יש לו את היכולת לבנות דבר על גבי דבר. זאת אומרת, להוציא מסקנות שהן לא שייכות להכרה הראשונית, אלא יכולת לבנות דבר על גבי דבר. אבל דעת, ההגדרה של הדעת זה המצב שבו כביכול החוכמה, כן, והבינה הפכו להיות חלק מה חלק אינטגרלי של השכל של האדם. ואת יש הזדהות שלמה של השכל עם מה שאדם, ואת יש לפעמים אדם יודע איזה דבר, אבל זה עדיין לא יושב, מה שאנחנו קוראים, לא, זה לא נטוע, כן? הדעת היא החיבור השלם של השכל של האדם עם המציאות שאותה הוא הכיר, כן? או אפילו שעליה הוא בנה. אבל יש פה חיבור מוחלט, כן? זה נקרא הדעת. אבל הוא אומר הגדרה אחרת. היודע אמיתת הדברים, כל אחד בגדרו, זה נקרא דעת. ולפיכך אמר כאן, אפילו כולנו חכמים, כולנו מבונים, כולנו יודעים את התורה, כי התורה תיקרא תורת אמת, מלמדת לנו דעת. עכשיו אני מבין מה שהוא אומר, יודעים את התורה, זה לא סתם דעת, יודעים את התורה. זאת אומרת, אתה יכול להכיר את המציאות, ולא רק זה, אתה יכול גם לבנות על גבי ההכרה שלך בניינים. אבל לדעת אמיתת כל דבר, הכרת כל דבר על אמיתתו בגדרו, זאת אומרת, הידיעה האמיתית היא כשאדם יודע את התורה. זאת אומרת, אחרי שאדם יתבונן, כן, ולא רק הסתכל, ראה, החכים, ואפילו בנה על יסוד מה שהחכים, אבל התורה נותנת ידיעה של אמיתת הדברים, ולכן כתוב, ואפילו כולנו יודעים את התורה.
רשי, אם אני לא טועה, רשי בפרשה אומר שדעת זה רוח הקודש.
נכון, נכון. שהוא מסביר את הפסוק הזה, ועלה אותו בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אז רשי אומר, דעת זה רוח הקודש, נכון.
זה עולה בקנה אחד עם מה שמהר"ל אומר? דעת זה...
אני לא יודע. השאלה גם מה שרשי מתכוון רוח הקודש. המושג רוח הקודש הוא לא מושג
אינטלקטואלי.
באמת, מושג קבוע. זאת אומרת, יש מדרגות ברוח הקודש. אז אתה יכול גם זאת אומרת, יש מקום לחקור ברשי למה הוא מתכוון. לאיזה רוח הקודש, כן? כן. כן. ואם תאמר, אחר שהוא חכם ונבון, עכשיו הוא דן לגופם של דברים. כתוב, אפילו כולנו חכמים, ואפילו כולנו זקנים, ואפילו כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. אז הוא אומר, כאן מתעוררת השאלה, באמת למה? כולנו חכמים, כולנו מבונים, כולנו יודעים את התורה, איזה עניין? אז הוא אומר, אם תאמר אחר שהוא חכם ונבון, למה לא לספר? אז הוא, כן, למה לא לספר? ואת זה בעל ההגדה לא מסביר. בעל ההגדה אומר, מצווה עלינו לספר. וכל המרבה לספר, הרי זה משובח, אבל באמת למה? למה? אז הוא אומר, אין הדבר קשיא, כי צריך לספר את הדבר, וכמו שאמר הכתוב, למען תזכור את יום צריכה, לפיכך אף אם כולנו חכמים, כולנו... למעשה הוא אומר, מה המקור? הוא לא מסביר. הוא אומר, יש המצווה עלינו לספר, ואיפה זה כתוב? בפסוק, למען תזכור את יום צריכה מארץ מצרים, כל ימי חייך. כן? כן?
מהר"ל גם לא מסביר.
אני אומר, המהר"ל לא הסביר. הוא שואל, השאלה שהוא שואל, הוא שואל שאלה, ולמעשה התשובה לשאלה נמצאת בהגדה. בעל ההגדה אמר, אפילו כולנו חכמים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו. יש מצווה. אבל באמת נשאלת השאלה, יש מקום לשאול על, על המצווה עצמה, מהו טעם המצווה? אם כולנו חכמים וכולנו נבונים, כן, אז באמת למה התורה מצווה? כן. על זה עדיין הוא לא ענה.
זה לא ויגעת לבינך כל ה...
כן, המצווה. אתה שואל מה המצווה?
לא, הרי אנחנו תיאנו עכשיו את ארבעת המעלות. הרי זה חייב כאילו לעבור מדור לדור. גם המושכלות הראשונות.
טוב, אתה אומר, לכאורה, מה השאלה? מצווה עלינו לספר כדי להעביר לדור הבא, אבל
זה המושכלות, כאילו, המושכלות הראשונות,
כן, אבל השאלה היא, תראה שבא להגדת צייר, אפילו כולנו חכמים, כולנו הכוונה, יושבים עכשיו בסדר אנשים שהם, אין פה בנים, ואין פה אנשים שלא יודעים, כולנו חכמים, כולנו נבנים, כולנו זקנים, כולנו, כן? מצווה עלינו לספר.
אתה מבין?
סדר של אנשים חכמים, ודאי, רק חכמים.
ולכן בדיוק אחר כך המעשה הזה של
כן, מה יעשה ברבי אליעזר?
הוא יסביר למה?
מה?
הרעל?
לא נראה לי, לא יודע, אני לא יודע, אבל עם כל מקום אני אומר, הציור הוא ציור שכל היושבים בסדר הם אנשים חכמים, נבונים, זקנים, יודעים את התורה, כן? ואף על פי כן, כולנו מצווים, זה מצווה. מעשה ברבי אליעזר, רבי יהושע וכו'. הביא אחר זה את המעשה הזה שבעל ההגדה מביא, להודיע איך היו מחבבים החכמים לספר ביציאת מצרים. כן, להודיע איך היו החכמים, היו מחבבים החכמים את המצווה הזאת של הסיפור ביציאת מצרים. ומה שהוא צריך לומר, שהיו מסובים בבני ברק. מה זה כל כך חשוב שבעל ההגדה מצא לנכון לציין שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים? שואל המהר"ל. אז הוא אומר, שלא תאמר כי לא לשם מצווה של הלילה הזה היו מספרים כל הלילה ביציאת מצרים, רק בשביל תלמודם שהיו רוצים ללמוד. לכך אמר שהיו מסובים בבני ברק, ואם היו לומדים, היו לומדים בבית מדרשם. זאת אומרת, הוא אומר, כנראה ש... רואים שהמהר"ל הניח שהעובדה שבעל ההגדה סיפר שהיו מסובים בבני ברק כדי להדגיש שהם לא ישבו את כל אחד ואחד בבית המדרש שלו, אלא היו מסובים בבני ברק.
למה? כי אנחנו יודעים שהם לא היו מאותו מקום?
כנראה. וכדי שלא יקשה לך, איך היו מונים את השינה מעיניהם ביום טוב? אמרו שלא היה צער, לא היה צער להם, כי מחיבוב המצווה היה הזמן קצר להם מאוד, שלא הרגישו עד שעלה עמוד השחר. כל כך היה הזמן קצר להם שלא היו סבורים שעלה עמוד השחר. זה שבא להגדה מספר, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא מאיר פה בדרך אגב דבר מאוד מעניין, כדי שלא יקשה לך, איך היו מונעים את השינה מעיניהם ביום טוב. זאת אומרת, יבוא מישהו וישאל, מה, יש מצווה ביום טוב להצטער? אם אדם, ההנאה שלו עכשיו היא, קשה לו להיות ער, אז אומר המהר"ל, אז שילך לישון, אין לו מצווה לצער את עצמו, להישאר ער. אז כדי שלא יקשה לך איך היו מונים את השינה מעיניהם ביום טוב, בא להגדה מספר שזה לא היה בגדר צער. יוצא ממנו כך שאם זה היה באמת בגדר צער, לא היו יושבים. אין עניין להצטער ביום טוב, כן? כן? הראיה שזה לא היה בגדר צער, שהיו צריכים להזכיר להם שהגיע הזמן. כשאדם רוצה לישון, אז הוא מחכה כל רגע, נו, מתי כבר יגמרו? כן? אם היה צורך לתלמידיהם להזכיר להם שהגיע, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית, סימן שאף אחד מהם לא שם לב. זאת אומרת, זה לא היה בגדר צער. אף אחד לא היה במצב שבו הוא רצה לישון. אם אחד מהם היה במצב שבו שהוא רצה לישון, היה כל הזה, היה הוא מעורר, היה הוא אומר להם. אבל כתוב שבאו תלמידיהם, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם. כן. זה הוא אומר. אמר רבי אלעזר, מה כתוב אחר כך? אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בזומה, שנאמר למה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כן, אומר המהר"ל, אמר רבי אלעזר, הביא זה המאמר אחריו, אף על גב שאין מאמר זה מדבר בסיפור היציאה. זאת אומרת, הוא אומר, לכאורה באמת לא מובן מה פתאום הכניסו את המשנה הזאת, זה משנה בסוף פרק ראשון במסכת ברכות, מה פתאום הכניסו אותה להגדה? הרי אנחנו יודעים, וכבר דיברו על זה המפרשים, שיש שתי מצוות. יש מצווה של זכירת יציאת מצרים, שהיא מצווה כל יום. כל יום יש מצווה לזכור את יציאת מצרים, ויש מצווה לספר ביציאת מצרים זה מצווה מיוחדת בליל הסדר. אני שואל את השאלה, מה פתאום הכניסו את ה... הרי אנחנו בהגדה של פסח עוסקים במצווה של הסיפור, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. אז המצווה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר לכאורה היא מצווה אחרת, זה לא המצווה של זכירת יציאת מצרים שבכל לילה ולילה או בכל יום ויום. מה פתאום הכניסו את המשנה הזאת? המשנה הזאת עוסקת במצווה לזכור את יציאת מצרים כל יום, כמו שכתוב, כן? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך לילות. נכון? חכמים אומרים כל ימי חייך העולם הזה, כן? ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. מה הכניסו את המשנה הזאת לתוך ההגדה? זה הרי לכאורה משהו אחר לגמרי. אז זה שואל המהר"ל. אמר רבי אלעזר, הביא זה המאמר אחריו, אף על גב שאין מאמר זה מדבר בסיפור היציאה רק כל לילה ולילה בקריאת שמע, מכל מקום זכר אותו כאן איך חיוב גדול בסיפור היציאה, אשר לדעת החכמים חייב להזכיר כל יום ויום, ולדעת רבי אלעזר חייב לזכור כל יום ויום וכל לילה, בכל שכן סיפור היציאה בלילה זה שהוא זמן היציאה שעליו מוטל ביותר. זאת אומרת, הוא אומר המשנה הזאת נזכרה כאן כדי שנבין את הערך של מצוות הסיפור ביציאת מצרים בליל הסדר בקל וחומר. אם אתה רואה שיש מחלוקת תנאים בשאלה ביחס לשאלה של מצוות זכירת יציאת מצרים, לפי דעה אחת זה כל יום וכל לילה, לפי דעה שנייה זה כל יום, אבל כל יום מימות השנה יש מצווה לזכור את יציאת מצרים, על כל פנים לפי שתי הדעות, אז קל וחומר כמה צריך להיזהר. זאת אומרת, אם התורה מזהירה, התורה מצווה אותנו לזכור את יציאת מצרים כל יום, לפי דעה אחת אפילו כל יום וכל לילה, קל וחומר אנחנו צריכים להתייחס בחומרה יתרה על המצווה של הסיפור מציאת מצרים בליל הסדר, שכמו שהמהר"ל אומר, זה זמן היציאה ממש. כל לילה ולילה בימות השנה זה לא זמן היציאה, אבל בכן התורה מצווה, קל וחומר שיש מצווה מיוחדת. כן, המצווה הזאת הופכת להיות הרבה יותר חמורה מצד היותה ממש בליל היציאה, בזמן שבו יצאנו. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, ועוד, כי אחר שעל דעת החכמים חייב להזכיר יציאת מצרים ומות המשיח בקריאת שמע, מזה אנו לימודים שגם לעניין סיפור הניסים בלילה שהוציאנו חייבים לספר אף לימות המשיח, וזה מורה על המדרגה העליונה שאף לימות המשיח לא ישכח מאיתנו יציאת מצרים. זאת אומרת, אז באמת, אז זה פירוש חדש לגמרי, הפירוש שלו. מה הוא אומר עכשיו? הרי ראינו, זאת אומרת, ובשביל זה בעל ההגדה מביא את זה. ראינו מחלוקת תנאים בשאלה ביחס לחיוב הזכרת יציאת מצרים כל יום. לדעה האחת, אנחנו דורשים את הפסוק עד שדרשה בן זומא, למען תזכור את יום צאתך מארץ ישראל כל ימי חייך. אז הוא דורש ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. יש מצווה לזכור יציאת מצרים גם ביום וגם בלילה. חכמים חולקים, הם אומרים ימי חייך העולם הזה, לדעתם אין מצווה לזכור בלילה, יש מצווה לזכור ביום. כל יום יש מצווה לזכור יציאת מצרים. מה שכתוב כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. כן? מה זה להביא לימות המשיח? להביא לימות המשיח, הכוונה היא שגם לימות המשיח תהיה מצווה של זכירת יציאת מצרים. כן? כל ימי חייך. אומר המהר"ל, לדעת חכמים על כל פנים, מה יהיה, מה דין המצווה של הסיפור ביציאת מצרים, שהיא מצווה מיוחדת לליל הסדר? אז אומר המהר"ל, המהר"ל אומר שמדברי חכמים רוצה בעל ההגדה להוכיח שכמו שהמצווה של זכירת ויציאת מצרים לדעת חכמים, שכיוון שכתוב כל ימי חייך, המילה כל באה לרבות לימות המשיח, אז גם המצווה של סיפור יציאת מצרים, כן, מאותה סיבה עצמה שתהיה שייכת גם לימות המשיח. גם כשיבוא המשיח עדיין תהיה מצווה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה עוד ועוד. כי אחר שעל דעת החכמים חייב להזכיר יציאת מצרים לימות המשיח בקריאת שמה, מזה אנו לומדים שגם לעניין סיפור הניסים בלילה שהוציאנו חייבים לספר גם לימות המשיח, וזה מורה על המדרגה העליונה שאף לימות המשיח לא ישכח או לא תשכח מאיתנו יציאת מצרים. כן, כתוב אחר כך, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי. מה זה הרי אני כבן 70? אז הוא מביא את רש"י. כן, הגמרא במסכת ברכות אומרת, כי לכך לא אמר הרי אני כבן 70, אלא רק אמר הרי אני כבן 70. אלא שהיה כבן 70 נראה זקן מאוד, אבל למעשה הוא היה בן 18 שנה. כך אומרת הגמרא. כן, הפירוש הוא כשהוא נתמנה כנשיא, כן, אז הוא היה רק בן 8, כן, הוא מילא את מקומו של רבן גמליאל. הוא היה צעיר מאוד. כן, הרי אני כבן 70, רק אמר הרי אני כבן 70, אלא שהיה כבן 70 נראה זקן מאוד, אבל למעשה מבחינת הגיל שלו לא היה יותר מי"ח שנה. כדאית בברכות, שואל הוא, ואם תאמר אם כן, מהי רבותא שהיה מי"ח שנה ולא זכה שתאמר יציאת מצרים בלילות? אם הוא בן 70 שנה, אז מובן, הוא אומר, אני חי כבר כל כך הרבה שנים ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אבל אם באמת הוא לא בן 70 שנה, הוא בן 18 שנה, אז מה הוא אומר? הרי אני כבן 70 שנה, הכוונה היא בן 18 שנה ולא זכיתי. אדם זקן יכול לבוא ולומר או להצטער, כן, על כך שהוא לא זכה שדעתו תתקבל. אבל הרי רבי אלעזר בן עזריה הוא צעיר, כל החיים עוד לפניו, כל החיים עוד לפניו, הוא בסך הכל בן 18 שנה. נכון שהוא כבן 70 מבחינת הצורה החיצונית, אבל מבחינת האמת הוא עדיין צעיר. אז מה זה, אז למה הוא מצטער על כך שלא זכיתי? כן, אז הוא אומר כך, רגע אחד, איפה זה? כן, ואם תאמר, זו השאלה שהוא שאל, אם כן, מהי רבותא? מה החידוש בזה שהיה בן 18 שנה ולא זכה שתאמר יציאת מצרים בלילות? זה לא קושייה. ויש לומר, כיוון שהיה נראה זקן, היה מן הסברה לשמוע לו, ואפילו אחי לא שמעו לו. זה משהו. זאת אומרת, מעניין, אף על פי שהוא צעיר, אבל הוא נראה זקן, אז מן הדין היה שישמעו לו בגלל זה שהוא נראה זקן. וזה מה שהוא אומר, ולא זכיתי שתאמר. זאת אומרת, יש מקום ל, יש מקום להבנה שכיוון שהוא נראה זקן אז צריכים לשמוע לו, כן? הרי המהר"ל שאל מה רבות בזה שלא זכיתי, הרי, הרי אתה באמת צעיר, אתה לא זקן, כן? אז מה פתאום שנתייחס אליך אחרת מאדם רגיל? אומר לא, אם, אם האדם הזה, כן, נשתנתת, כן, נראה זקן כל כך, פירושו של דבר שצריכים לשמוע לו, ואם לא שומעים לו אז באמת יש מקום לשאול מדוע. זה מה שהוא אומר. עד שדרשה בן זומא, כן, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, ואז שמעו לו כאשר הביא ראיה מן המקרא שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כן, שואל, שואל המהר"ל, אף על גב דעה יקרא בפסח, כתיב בפסח, כן, הפסוק הזה עוסק בפסח, וזרחת פסח להשם צאן ובקר, כן, ושם כתוב למען תזכור את יום צאתך, שעל ידי פסח יהיה, ולא, ויותר מזה הוא אומר, על ידי הקרבת הפסח יהיה נזכר יום היציאה. הרי זה הנימוק שהתורה נותנת, למה להקריב את הפסח בי"ד בניסן? למען תזכור את יום צאתך, כן, שאם לא יזכור הפסח, ואפילו אם יזכור יציאת מצרים בקריאת שמע, כיוון שעיקר הוא יום היציאה, זה לא זכירה. אבל זאת אומרת, שאם לא יזכור הפסח, אפילו אם יזכור יציאת מצרים בקריאת שמע, כיוון שעיקר הוא יום היציאה, כן, ואין זה זכירה. אבל עכשיו שיזכור היציאה על ידי הפסח, יש זכירה אל יום יציאתו כל ימי חייו, כאשר יזכור יציאת מצרים בקריאת שמע. ומדכתיב כל ימי חייך דרשו שאף בלילות חייב להזכיר, כן? כל ימי חייך. אבל חכמים דרשו ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. ובזה תדע שגדול יציאת, גדולה יציאת מצרים, שלא תשכח לגמרי, רק תהיה נזכרת גם כן יציאת מצרים, כן? שנאמר, שנאמר לא יאמר עוד חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את ישראל מכל הארצות. שמע מינה, הוא מדייק מהגמרא, שמע מינה, כי אף על גב שיבוא המשיח ויאמרו אשר הביא ישראל מכל הארצות, יאמר גם כן אשר העלה אותה ממצרים. וראיתי מי שיקשה על דברי חכמים, כי אם לא כתיב כל ימי חייך לא היה משמע רק מקצת הימים, כן, כתוב כל ימי חייך, כן, אז אם לא היה כתוב כל ימי חייך לא היה משמע רק מקצת הימים, ולכך צריך לומר כל ימי חייך. אז אומר המהר"ל, זאת אומרת, אומר למה, ואינה קושייה של כלום, כי ימי חייך משמע כל הימים שאתה חי, זה נקרא ימי חייך, כי לכתיב היו חיי שרה, וכאילו כתוב היו כל ימי חיי שרה. אף על גב, כן, אף על גב זה לא כתיב כל, והוא רוצה להביא ראיה עוד פעם, והוא רוצה להביא ראיה מבעלי היגיון והווי, מבעלי היגיון והווי הוא, כי לשון תורה לחוד ולשון חכמים בלבד ולשון אידיוט בלבד, זאת אומרת אל תערבב, כן? באיזה הקשר הוא אומר? הוא מביא קודם קושייה, ראיתי מי שיקשה על דברי חכמים, כי אם לא היה כתוב כל ימי חייך לא היה משמע רק מקצת הימים, וכך צריך לומר כל ימי חייך. אז, הוא, אז, הוא, אז בזה הוא מתפלפל רגע אחד, או. הנה עכשיו, ואם תאמר, שואל המהר"ל, הרי ראינו מחלוקת, דעה אחת דרשה בן זומא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, המילה כל באה לרבות לילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל, המילה כל להביא לימות המשיח.
לפי אז, זה חכמים לא, לא אומרים שחייבים לומר קריאה בלילה.
מה חכמים יגידו ביחס לדרשה של בן זומא? בן זומא אומר ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, מה חכמים סוברים? אז ראינו קודם שהמהר"ל היה בדעה שחכמים סוברים שאין חובת הזכרת יציאת מצרים בלילה, יש חובה להזכיר יציאת מצרים ביום, אבל אין חובה מיוחדת ללילה. זה היה ההבנה של המהר"ל. נראה עכשיו מה שהוא אומר. הנה הוא אומר כך, איפה זה?
תאמר.
רגע. ואם תאמר, למה לא דרשו חכמים גם כן את הפסוק כל ימי חייך להביא לילות, ודרשו להביא לימות המשיח? מה הביא אותם? באיזה נקודה הם חולקים? ולמה מסתברא לרב אליעזר יותר לרבות את הלילות, ומצד שני לחכמים יותר לרבות את ימות המשיח? מה סברות המחלוקת? בקיצור, המהר"ל מנסה להבין מה המחלוקת שבין בין תומא לחכמים. זה מה שהוא רוצה לראות. אומר המהר"ל כך, ויראה ובסברה פליגה, כי כאשר ראינו ביציאת מצרים שיציאת מצרים הייתה בלילה וביום. מה פירוש הייתה בלילה וביום? הלילה שבו יקה את הקדוש ברוך הוא את בחורי מצרים ואמר להם פרעה לצאת מיד, כן? והנה כאן באמת הייתה התחלת היציאה, הם עוד לא יצאו, אבל כבר הייתה דרישה שהם יצאו, כן? וביום הייתה היציאה לגמרי, שהרי ביום היו יוצאים ולא בלילה. ולפיכך סבר רבי אלעזר כי יש להזכיר יציאת מצרים גם בלילה מצד עצם המכה שבה, הרי מה שגרם להם לצאת זה מכת בכורות. מכת בכורות הייתה בלילה, מכת בכורות הייתה בלילה, כן? אז זאת הדעה הסוברת, שכן, זה מה שהוא אומר. ולפיכך סבר רבי אלעזר, רבי אלעזר בן עזריה, כי יש להזכיר יציאת מצרים בלילה מצד עצם המכה שבא בלילה דווקא, והיציאה שהייתה ביום, ולכך ראוי להזכיר גם ביום וגם בלילה. אמנם חכמים סבירה לו, אף אגב שהמכה הייתה בלילה, יש להזכיר דווקא את היום, כי זה עיקר הגאולה שהייתה ביום. היציאה, עיקר הגאולה, היא הייתה ביום, ומחמת זאת הגאולה שיצאו ביום הייתה המכה בלילה, ומחמת זאת הגאולה שיצאו ביום הייתה המכה בלילה, כדי שהמכה עצמה לא תהיה ביום שיוצאים. כך אני מבין. אם כן נמשך הכל אל היציאה ביום, וכל זה בשאר ימות השנה שאין הזכירה בעת אשר היה הנס. זאת אומרת, אנחנו עשינו פה הסבר במחלוקת, כן? יש דעה שאומרת שזה גם ביום וגם בלילה, יש דעה שאומרת שזה רק ביום ולא בלילה, כי עיקר הגאולה לפי רבי אלעזר בן עזריה היה לפי חכמים הייתה ביום, כן? אז יש להזכיר ביום דווקא, כי זה עיקר הגאולה שהייתה ביום, ומחמת זאת הגאולה שיצאו ביום, כן? בגלל זה הייתה המכה בלילה. אם כן נמשך הכל אל היציאה ביום, אבל כל זה בשאר ימות השנה שאין הזכירה בעת אשר היה הנס, ולכך ראוי להזכיר יציאת מצרים דווקא ביום ולא בלילה, שהכל היה בשביל יציאת היום. אומר המהר"ל, אבל בליל היציאה, כן, בליל הסדר, שהוא זמן הנס, ועל זמן הנס קבעה התורה מצווה מיוחדת לספר ביציאת מצרים, אז הוא אומר יש להזכיר דווקא בלילה שהוא זמן נס ולא ביום. חובת ההזכרה היא דווקא בלילה ולא ביום. מדוע? משום שבליל הסדר
בזמן הנס,
בדיוק, בליל הסדר בזמן הנס. טוב, נעצור כאן, עכשיו מתחיל קטע יותר. כן.